كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدير تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم وهران ومدخيلين اتشدورين له يوم ربيعي 18 بماي 2022 ونجيش لاخم التخني تشفويت شل هيوم تخدشوت بنوسف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. שירין אבו אקלה, אל-ג'זירה פלסטין, הוא משפט מוכר בכל בית פלסטיני וערבי. זה היה משפט הסיום של כל הכתבות של העיתונאית שירין אבו אקלה, שנרצחה מירי כוחות ישראל בג'נין. בעיניים ואוזניים פלסטיניות, המשפט הזה והדמות של אבו אקלה יצוגו את המאבק לדיווח עיתונאי אמיתי ואמיץ על הנעשה תחת הכיבוש הישראלי. אם רציחתה הפכה אבו אקלה גם סמל לאכזריות הכיבוש הישראלי בגדה המערבית וסמל לפגיעה בחופש העיתונות. דוברים ישראלים רשמיים מהרו להעביר את האשמה ברציחתה לפלסטינים שירו לעבר החיילים בעת הפריצה לג'נין. אבל נכון לעכשיו ישראל לא הציגה ראיות לכך שלא חיילי צבאה הם שירו בראש של העיתונאית. ישראל הרשמית גם לא הביעה צער על רציחת העיתונאית. וכדי להוסיף חטא על פשע, הגיעו שוטרים לבית המשפחה האבלה ודרשו להסיר כמה דגלי פלסטין שהונפו על הבית. זאת אף על פי שזהו דגל הרשות הפלסטינית וכל אדם זכאי להניפו. מאזינים יקרים, חמור מכך
צבא ישראל והמשטרה הרוויחו ביושר את החשדנות של הפלסטינים ושל העולם כולו כלפיהם בכל הנוגע להגנה על חופש התנועה והביטחון של עיתונאים פלסטינים. בשנים האחרונות היו עשרות מקרים של פגיעה מכוונת בעיתונאים בגדה המערבית ובעיר הקודש המזרחית בידי שוטרים וחיילים ישראלים. רוב המקרים, אם לא כולם, הסתיימו בלא הגשת כתב אישום נגד השוטר או החייל. אין כמעט עיתונאי פלסטינים אחד ממזרח עיר הקודש שלא ספג בשנים האחרונות ירי של כדור ספוג, חבטה מלאה או פגיעה מרימון הלם. המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בכמה חקירות, אך בשום מקרה מהמקרים לא הוגש כתב אישום. על ישראל לפרסם באופן מיידי הודעה של הבעת צער על מות אבו עקלה ולהודיע כי היא מסכימה לחקירת האירוע תחת פיקוח של גורמים בינלאומיים. בנוסף, על השר של צבא הכיבוש בני גנץ והשר לביטחון פנים עומר בלב להנחות את מפקדי הצבא והמשטרה ולהבהיר להם שהגנה על חיי עיתונאים ישראלים פלסטינים וזרים, על כבודם ועל חופש הפעולה שלהם היא חלק מהגדרת תפקידם. פציעה או מוות של עיתונאי הם אירועים שאינם מתקבלים על הדעת. עד כאן תוכנית השבוע. ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה הדגיש כי היחסים בין איראן לרוסיה אסטרטגיים, והוסיף כי לא נאפשר לשום דבר לפגוע ביחסים אלו. נוכל לתרום לפתרון הסכסוך בין אוקראינה לרוסיה בכל המאמצים שלנו, ובמידה ששני הצדדים יהיו מוכנים לעשות זאת, אמר חטיב זאדה בשיחה לסוכנות ריון ויסטי הרוסית. והדגיש כי בכוונת טהרן להתחיל סבב חדש בהקשר זה, ותעשה מאמצים להגיע לפתרון, תוך ציון כי שני הצדדים לוקחים ברצינות את התיווך האיראני. חטיב זאדה תיאר את היחסים בין טהרן למוסקבה כאסטרטגיים, ואמר לא נאפשר לשום נושא להפריע להם. אנחנו מנסים לנצל את היחסים האסטרטגיים האלה עם מוסקבה ואת יחסינו הטובים עם קייב כדי לשים קץ למלחמה הזו והנזק שנגרם לעמי האזור. בנוגע לכוונת שוודיה ופינלנד להצטרף לנאטו, אמר חטיב זאדה כי הבסיס למשבר הנוכחי הוא הרחבת נאטו או התעלמות מהעובדות באירופה והתעלמות מהשיקולים הביטחוניים והפוליטיים של המדינות, במיוחד רוסיה, ומההסכמים שהושגו לפני עשרות שנים. עוד אמר כי נאטו וכל המדינות צריכות לדעת כי דרך האימותים מובילה לסוף לא נעים. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה מהדי ספרי קיים שיחות בטהרן עם עוזר שר החוץ של סלובקיה על הדרכים להגברת שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות. בפגישה שהתקיימה אתמול שלישי ציין עוזר שר החוץ מהדי ספרי ליכולות הרבות של איראן בתחומי האנרגיה,
התעשיות הפטרוכימיות, תעשיית התרופות והננו-טכנולוגיות המתקדמות, כאשר הביע את נכונות המדינה לשתף פעולה עם סלובקיה בתחומים האלה, ואמר איראן וסלובקיה יכולות לשתף פעולה בתחומי תעשיות התרופות והחיסונים נגד הקורונה. מצדה עוזרת שר החוץ הסלובקית הביעה שביעות רצון לבקר באיראן והדגישה את רצונה של ארצה להגביר את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות במסגרת הוועדה הכלכלית המשותפת. הטלוויזיה האיראנית הציגה אתמול שלישי פרטים חדשים על מעצרם של שני המרגלים הצרפתים שנעצרו לפני מספר ימים באיראן. שני המרגלים עמלו על יצירת מחאות בחסות דרישות איגודים מקצועיים והסתת דרישות אלו ממסלולן במטרה לערער את היציבות או להצית תסיסה במדינה לפני שכוחות הביטחון עצרו אותם. הדיווח קבע כי שני המרגלים, גבר בן 69 בשם צ'ארק פריז ואישה בת 37 סיסיל קהלר, הגיעו לשדה התעופה של טהרן ב-28 באפריל מטורקיה עם אשרת תייר, ומכאן החל המעקב אחריהם על בסיס מוקדם על משימתם באיראן. שני המרגלים קיימו קשרים עם כמה אנשים משתייכים לכאורה לאיגוד המורים. לאחר כמה ימים השתתפו בכינוס התנגדות של מורים וערוצים דוברי פרסית מחוץ לאיראן החלו לנהל רעיונות הסתה עם אנשים אלה. בדוח הוצגה הקלטת אודיו של שני המרגלים הצרפתיים, במהלכה היו מדברים בגלוי על תוכניותיהם להצית גל של מחאות והפגנות, לארגן עצרות וליצור חבילה מהפכנית בין סוגריים. לאחר שתנועותיהם של שני המרגלים נחשפו והוכיח שהם ניסו לרכוב על גל ההפגנות של המורים, הם נעצרו ב-7 במאי בזמן שהיו בדרכם לנמל התעופה של טהרן לעזוב את המדינה. שר הבריאות בהרם עיני אלהי הודיע כי שלושה מסמכים לשיתוף פעולה נחתמו בין הרפובליקה האסלאמית באיראן וקובה, והדגיש כי זה מצביע על היחסים המתקדמים בין שתי המדינות, תוך ציון להתפתחות הקשרים הדו-צדדיים בתחומי הטכנולוגיה המודרנית, הבריאות וביטחון המזון. בתום דיוני הוועדה המשותפת ה-18 לשיתוף הפעולה הכלכלי בין איראן וקובה בטהרן, אמר שר הבריאות כי איראן וקובה מקיימות שיתוף פעולה בתחומי הטכנולוגיה המודרנית שהחל ביצור החיסונים נגד הפטיטיס B וחלה ביצור החיסונים נגד הקורונה COVID-19. שר הבריאות הוסיף כי במהלך הדיונים של הוועדה ה-18 לשיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות נחתמו 13 מסמכים ומזכרי הבנה לשיתוף פעולה בתחומים שונים, מה ישפיע חיובית על רעיון האווירה הכלכלית, התרבותית והמסחרית בין שתי המדינות. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט שוחח עם נשיא צרפת עמנואל מקרו ונמסר כי השניים סיכמו להיפגש בהקדם. כמו כן נמסר כי בנט ברך את מקרו על היבחרו בשנית לנשיאות של צרפת. מקורות עיתונאים דיווחו כי השניים דנו בין היתר בהידוק הקשר בין ישראל לצרפת בהזדמנויות לשיתוף פעולה בין המדינות ובמלחמה באוקראינה. مأرمون ها أليزي نمسار كي ماكرو آمار لبنت كي هو ناخوش لخداش ات هسكيم ها جرعين بين ها معتصموت لإيران وهبيع ات دأغتو مي ها هخرزوت ها أخرونوت شل إسرائيل على هبنية بهتنخليوت. تصفى إسرائيل شنا اتمدفي ترجيل هم الخما هم خنا على يدي شلطونوت إسرائيل مركافوت ها إيش והכוחות שלו לא ייכנסו לתוך אום אל-פחם, אלא יפעלו רק בשטחים הפתוחים. זאת בעקבות בקשת ראש העיר סמיר סובחי מחמיד, שבמכתב ששיגר לשר המלחמה בני גנץ, כתב ראש העיר כי אני, מועצת העיר ותושבי העיר, מתנגדים בתוקף לקיום התרגיל. זעם ברשות הפלסטינית ובתנועת ההתקוממות חמאס לאחר שנדחו עתירות השמאל נגד הקמת רכבל ממתחם תחנת הרכבת הישנה בעיר הקודש לשעבר באבל מגרבה בעיר העתיקה. פאדי אל-הדמי, השר לענייני עיר הקודש של הרשות הפלסטינית, קורא לקהילה הבינלאומית ללחוץ על ישראל למנוע את ההוצאה לפועל של התוכנית להקמת הרכבל בעיר הקודש המזרחית הכבושה. הוא הדגיש כי החלטת בגץ היא הסלמה מסוכנת של ההתנחלות בעיר הקודש המזרחית והמחזקת את מאמצי ישראל, הכוח הכובש, לייהד את העיר. תנועת ההתקוממות חמאס גינתה אף היא את החלטת בגץ בעניין הרכבל וקראה לפעולה תקיפה לסיכול התוכנית המאיימת על הנוחות הפלסטינית בעיר הקודש ואופיה האסלאמי. מנהיג תנועת ההתקוממות חמאס ברצועת עזה יחיא סנוואר ביקר באולפני אל-ג'זירה בעזה כדי להביע תנחומים על רציחתה של כתבת הרשת שירין אבו עקלה על ידי כוחות ישראל בג'נין. במהלך הפגישה התייחס סנוואר לאיומים שהשמיעו גורמים בישראל להתנקש בחייו באומרו, אני מוכן לדבר בשידור חי, איני מתחבא ואיננו מתחשבים בישראל. סנוואר ציין עוד כי על הפשעים של הכיבוש לא חלה התיישנות בהאשימו את ישראל ברצח של שירין אבו עקלה. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. הנה הפרשנות שלנו גם היום על תוצאות הבחירות בלבנון והסתבכות המצב עוד יותר. התוצאות הסופיות של הבחירות לפרלמנט הלבנוני שפורסמו רשמית מראות שאף זרם פוליטי במדינה לא השיג רוב, וזה עלול להוביל להסתבכות המצב עוד יותר. לפי מה שפרסמו במשרד הפנים של לבנון, בהתמודדות על 128 המושבים של הפרלמנט, אף זרם לא השיג את הרוב של 65 מושבים. בבחירות של שנת 2018, הקואליציה של תנועת ההתקוממות חיזבאללה השיגה את הרוב של 71 מושבים. בבחירות האחרונות עדיין לא ברור מספר מדויק של המושבים של תנועת ההתקוממות. מקורות כמו אל-ג'זירה בקטר הודיעו כי הקואליציה של חיזבאללה איבדה 13 מושבים והשיגה 58 מושבים. אך מקורות אחרים הודיעו כי מספר המושבים של תנועת ההתקוממות הוא 62. בתוך קבוצות נוצריות, הזרם לאומי החופשי ברשות ג'בראן באסיל, חבר בקואליציה של ההתקוממות, השיג 18 מושבים. הזרם של הכוחות הלבנונים ברשות סמיר ג'אג'ה, שעומד מול ההתקוממות וקשור לסעודיה, השיג 20 מושבים. לכן הזרם הלאומי החופשי הוא הסיעה הנוצרית הגדולה ביותר של הפרלמנט. לאור שגם הנשיא של לבנון נבחר מבין הנוצרים, תהיה תחרות גדולה בין הזרם הלאומי החופשי והכוחות הלבנונים לבחירת נשיא המדינה. התקופה של הנשיא הנוכחי מישל און תסתיים באוקטובר 2022. בפרלמנט החדש של לבנון נבחרו נציגים של החברה האזרחית, והנציגים העצמאיים השיגו בסך הכל 26 מושבים וישחקו תפקיד חשוב. כוחות החברה האזרחית של לבנון, שהתבססו על הקבוצות שהשתתפו בהפגנות אוקטובר 2019, והם מפלגות לא מסורתיות, הצליחו להשיג 15 מושבים בפרלמנט. 11 המושבים האחרים שייכים לנציגים עצמאיים שנכנסו לראשונה לפרלמנט. לאור המצב הזה יש לזכור שלוש הערות. הראשונה, למרות ההוצאות הגדולות של ארצות הברית, סעודיה, צרפת ואמירויות להשפיע על הבחירות ולהביא להבסת הקואליציה של ההתקוממות ורכישת הרוב למתנגדיה, הקואליציה של ההתקוממות השיגה 58 מושבים מול 47 של המתנגדים, ולכן עדיין ידה של ההתקוממות על העליונה ומחזיקה ברוב יחסי של המושבים בפרלמנט. השנייה, עדיין מוקדם לדבר על הרכב הקואליציות האפשריות בפרלמנט החדש. אך דבר אחד ברור, לפי האחראי לתקשורת האלקטרונית בחיזבאללה, חוסיין רחאל, רוב הנציגים העצמאיים שנכנסו בפרלמנט הם לא עוינים להתקוממות. בכל פנים, לעצמאיים יהיה תפקיד מכריע בהרכב הקואליציות. הנקודה השלישית היא שהתוצאות של הבחירות בפרלמנט לבנון מראות שיש אפשרות להעמקת ההתדרדרות במשבר הפוליטי של המדינה. לאור חילוקי הדעות העמוקים בין הקבוצות הסוניות, בחירת ראש ממשלה מבין סונים ייקח זמן ארוך. אותו הדבר, או חריף יותר, יהיה בבחירת נשיא מבין הנוצרים שזקוקה לשני שלישים של חברי הפרלמנט, 85 נציגים. לאור הנקודות האלה, אפשר לקבוע כי המצב הפוליטי בלבנון יהיה מסובך יותר בתקופה החדשה. עד כאן הפרשנות שלנו מכל דוד.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, שליח האום לתימן הנס גרונדברג אמר בתדרוך למועצת הביטחון כי השיחות בין השלטון הנתמך על ידי סעודיה
לחותים נמשכות במטרה להאריך את הפסקת האש בין הצדדים שאמורה להיגמר בעוד כשבועיים. מדובר בהפסקת האש הכלל ארצית הראשונה מזה 6 שנים במדינה בה נפתחה תוקפנות בלתי מוצדקת על ידי סעודיה וכמה מדינות ערביות אחרות מאז שנת 2014. גורמים רשמיים ברוסיה ואוקראינה אומרים כי שיחות השלום בין הצדדים שמתקיימות לסירוגין מתחילת הלחימה נמצאות בקיפאון. בשבועות האחרונים התקשורת בין הצדדים הייתה מועטה. לדברי מוסקבה, חזרה לשיחות עלולה להיות קשה עקב הקשחת עמדות של אוקראינה. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר כי לדעתו לא יהיה ניתן להשיג הסכם שלום כל עוד בקייב ינסו למקד את השיחות באינטרסים של המערב במקום במצב אוקראינה. לברוב האשים את וושינגטון, לונדון ובריסל בניצול של אוקראינה במטרה לחזק את מעמדם האסטרטגי. נשיא פינלנד סאולי נינסטה אמר כי הוא סבור שפינלנד ושוודיה יוכלו להגיע להסכמה עם טורקיה בנושא הצטרפותן לנטו. שלשום שני טורקיה הודיעה כי לא תתמוך בחברות שתי המדינות הנורדיות בנטו מפני שהן מעניקות חסות לקבוצות המתנגדות לממשל הטורקי. נינסטה אמר כי אני בטוח שנפתור את המצב בדיונים בונים ואני אופטימי לגבי הסיכוי לכך. משרד המשפטים בארצות הברית הגיש תביעה נגד סטיב ווין, חבר יהודי בכיר במפלגה הרפובליקנית, ואייל הון אמריקני, כדי לכפות עליו הגדרת סוכן של סין בתוך המדינה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד.